איפה בפרק למד ג'? אה? פסוק י'. כן. ויהי כן, את חלקת השדה אשר נטע שם אהלו, מיד בני חמור אבי שכם במאה הכסיתה. ויצב לו שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אם כן, מגיע יעקב לארץ ישראל, וכאן יש לו התמודדות חדשה. עד עתה הוא התמודד עם יריב חיצוני שמבקש להמיתו, דהיינו אחיו עשיו. עשיו מנסה לחולל בו שואה, יעקב יוצא מכך פצוע, זה עולה לו ב6 מיליון, ובסוף הוא מגיע שלם. זאת אומרת, אפשר לומר, הוא מגיע מתוך הכרה של עליונותו המוסרית על עשיו, כלפי עשיו אין לו רגשי נחיתות יותר. אבל הוא הולך להיפגש עכשיו עם סוג חדש של בני אדם, עם יושבי הארץ שהיו כאן לפניו. וכאן מתעוררת השאלה של הלגיטימיות שלו בתוך הנוף של ארץ כנען. כלומר, הנוף האנושי. זאת אומרת, זה בדיוק השאלה, האם זה פוליטי או אנושי. אם יעקב הוא משפחה מבין המשפחות, אז הוא לא בעל הבית, הוא לא אדוני הארץ. ולכן הוא צריך לקבל רשות, גושפנקה, מתושבי הארץ שהיו לפניו, על הלגיטימיות הישיבה שלו במקום. לעומת זה, אם יעקב הוא כבר אומה, אז יש לו, אפשר לומר, תביעות על המקום, ואז מערכת היחסים עם העמים האחרים זה יחסים של אומה אל אומה, ויש לזה גם השלכות. כן. בגלל שהוא מזרע אברהם ויצחק, שהם אדוני הארץ ממי קדם, כלומר צאצאים של העברים הקדומים, שזאת הייתה ארצם וכו'. כן.
עכשיו, אז לא היה נגד עכשיו מוסרי לבוא
שמגדר לפרוש אותה, ועכשיו אנחנו פה על הבית? השאלה, מי אתה? זאת אומרת, אם אתה בעצמך אומה, אז אומה נלחמת באומה. על יסוד תביעות, צודקות או לא צודקות. אבל כאן, אם יעקב הוא רק משפחה, מה אתה כמשפחה מתחיל להשתלט פה על האזור? לא אמרתי שזה מוסרי, אבל זה סוג מערכת היחסים המקובלת בין אומות. ואז צריך לברר, מי מבין האומות צודקים? האם כנען או ישראל? כלומר, לפי מה שלמדנו... לא. לא, ודאי שלא. יש מי שזאת הייתה ארצו ממי קדם, יש לו זכות מוסרית לכבוש אותה בחזרה.
מה זה ממי קדם? מתי זה
מספור? נו, מתי זה מתחיל? תגיד לי. אז מתי זה מתחיל? תגיד לי. מאז שנתחלקו הארצות, נכון? מתי זה קרה? רגע, תסתכל בבקשה בפרק י"ב פסוק ו'. פרק י"ב פסוק ו'. אני רואה שצריך לחזור על דברים פשוטים. מה כתוב בי"ב ו'? אברהם בארץ, נכון? נו, המשך. עד, לא, לא כתוב עד מקום. נכון, זה מנוקד אפילו, כן, שכם. נו, הלאה. נו. מה זה אז? מה זאת אומרת אז בארץ? אני יכול להגיד, וכנעני בארץ.
אז זה עניין זמני, כרגע בזלו.
זאת אומרת, אז הוא הגיע, זה הכוונה. זאת אומרת, אברהם מגיע לארץ, ופתאום הוא מגלה שיש שם כנעני. יש לו הפתעה כזאת. מה זה לא ידע? מן הסתם שהוא ידע שיש שם כנעני. אבל רוצים לציין לך שמתרחש פה משהו בארץ שלא היה מקודם.
זמני.
אתם מנסים להקשיב או אתם מנסים להגיד מה שיש לכם לומר? אני מסביר. כזאת אומרת, כנעני אז בארץ, זאת אומרת שהדבר הזה הוא לא מובן מאליו. המילה אז מראה שזה לא מובן מאליו. אם זה לא מובן מאליו, אז כנראה שיושבי הארץ ממקדם אינם הכנענים. מי הם? בואו נסתכל בפרק מ', בפסוק ת' ו', בבקשה. פסוק ת' ו'. המצאתם. תדבר. מה אמרת? זה מה שכתוב? זה לא מה שכתוב. כי גנוב גונבתי, לא גנבתי. גונבתי, בסדר? גונבתי, לא גנבתי. אני פשוט נתפלא, כל פעם שאני אומר לצבר לקרוא פסוק, תמיד יש טעויות בקריאה, למרות שזה מנוקד. למה אי אפשר לשים לב? כשיש קובוץ זה הוא, כשיש קמץ זה א. זה לא פשוט, לא? בסדר, כי גונב, גונבתי מארץ העברים. מי אמר למי? יוסף אמר את זה לשר המשקים. ובקשר למה? מה? מה הוא מבקש מה... מה הוא מספר לו? כדי שיוציא אותו, נכון? הוא אומר, תעשה לי ג'סטה, אתה עכשיו יוצא מהכלא, אתה חוזר עכשיו לארמונו של פרעו, תשתדל בשביל להוציא אותי מפה, נכון? מה שהוא אומר? למה? כי גונבתי מארץ העברי. עכשיו, כשאתה בא לדבר עם שר בממשלת מצרים, ואתה מבקש ממנו טובה, אתה בוודאי תדייק בלשונך, ולא תגיד, לא תגיד לו מילים שהוא לא מבין. האמת או לא? זאת אומרת, שאם יוסף רואה לנכון לומר לשר המשקים, לקרוא לארץ שמנה הוא בה, ארץ העברים, הוא מניח שהדבר הזה ידוע ומובן לשר הזה. ברור? לא ייתכן לקרוא לארץ כנען, ארץ העברים, רק בגלל משפחת יעקב. אלא זה ברור היה לכל העולם שהארץ הזאת הייתה ארץ העברים מקדמת דנה. וכשכתוב, והכנעני אז בארץ, עכשיו הוא הגיע. נכון? זאת אומרת שיש פה מאבק בין שתי מסורות. כלומר, הייתי אומר, בין שתי חזקות. חזקת העברים הקדומה יותר, והכנענים שהם בהווה. אז כשיעקב מגיע לשכם, יש פה שאלה מוסרית, של מי הארץ. וזאת רק בתנאי שיעקב אכן כבר חש את עצמו כאומה, כישות מדינית. עד כאן זה ברור? כן. כן. יפה. אני חוזר על שאלתו של אלי. אומר, אם זה כך, למה רש"י צריך להגיד שכתוב בראשית כדי שאם יאמרו לסתימתם וכו'? יכול להגיד, אני כתוב מפורש. בשאלה זו עסקנו בהרחבה בקלטת שלנו על רש"י הראשון על התורה. אפשר להשיג במכון. כן, בבקשה.
לא הבנתי מי זה העברים הקדומים. אם אברהם, כשהוא הגיע, זה כאן עם אז היו בארץ, מי זה העברים הקדומים?
מי מהעברים הקדומים?
זה מישהו מלפני אברהם?
בוודאי. מאיזה עם היה אברהם, תגיד לי? הוא נולד, נכון? ילד חמודי, ביאור כסדים, שואלים אותו, מאיזה עם אתה? מה הוא עונה? הוא עברי. למה הוא עברי? כי אבות אבותיו היו עברים. עברי בכלל זה על שם מי? על שם העבר, נכון? כתוב, ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני העבר. זאת אומרת, בני העבר היו ישות ידועה, העברים, ומימים ימים היו פה בארץ הזאת. כן? אגב, הדבר הזה התברר בחפירות ארכיאולוגיות. כן, נמצאה בצפון סוריה, עיר עתיקה מאוד, מלפני זמנו של אברהם, בשם אבלה. שמעתם על העיר הזאת? העיר אבלה. שני ארכיאולוגים איטלקים הם אלה שחפרו את המקום הזה, זה ליד חלב שבסוריה. התברר שהעיר הזאת הייתה עיר ששלטה על אזורים נרחבים מאוד, ייתכן מאוד על כל ארץ ישראל, עד הפרט. מי הנילוס עד הפרט? העיר הזאת, אבלה, הפכה, בה דיברו שפה שהיא כמעט העברית. והמלך של אבלה שמו היה עבר, משום מה. בתקופה שלפני אברהם, תקופת אוגרית, המאה ה-19 לפני הספירה, 20 לפני הספירה, משהו כזה. זאת אומרת שמה שאני אומר לכם כאן זה לא דרושים, זה עובדה ארכיאולוגית. בסדר? אגב, התברר שהיו שם שני אלים בעיר הזאת, שלאחד קראו בשם יה, והשני בשם אל, משום מה. זה אומר משהו. טוב. אז זאת הייתה העיר העברית בעצם. אלו הם העברים.
העברים נניח...
אגב, הם מוזכרים גם בכתבי תל אל המרנה. שם נקראים עבירו, או חבירו. כן, החבירו ידועים שם בתור קבוצות של עמים. כלומר, איזה מין שבטים כאלה מפוזרים בכל הארצות של הקשת הפוריה. בתור אנשים שהיו משתלטים על מוקדי הכוח של המדינות שבהם הם היו. והיו עוסקים במסחר הרבה. מזכיר לכם משהו? עכשיו מעניין שמלכי כנען ומלכי החיטים של אותם הימים מתלוננים בהתכתבות ביניהם על החבירו, שכאשר עבד בורח אליהם הם לא מסגירים אותו. מזכיר לכם משהו? לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך עם אדוניו. זאת אומרת שאנחנו רואים שהרבה אינטואיציות יש הרבה אינטואיציות בסיסיות שאחר כך נתגלו בתורה בתור חוקי התורה. כן.
פעם אמרת לך שהתורה היא קצת מדרגה מוסרית, זה לא יכול להיות
נכון, נכון, זה הדגמה, זה הדגמה של
משהו. זאת אומרת שזה לא היה לינארי, לא קצת.
טוב, זו שאלה, כשנראה את זה בספר כוזרי, השאלה שם אני שואלת במאמר ראשון. כן.
אפשר להגיד שזה פעם מבינה שהתורה ניתנת? זה הכל
שהיא? כן. טוב, למדנו, וירד השם, לראות את העיר. מה אתה אומר?
מה עושים? כאילו שמי אומרים שמה שמצאו, אותו מקום,
שהיה
שם
שני
אלים,
שחיים קרה, יא, ואל,
נו. איך
זה הגיוני שלפני שתמור לתורה, כבר... למה? אני מתבר. אנחנו, זה אומר שלפני שהשם נגנה קטפנו, ונגנה למישהו אחר, ונקרא... תגיד לי, לפני שניתנה התורה, אנשים לא חיו? לא היו להם עולם של, לא היה להם עולם של אמונות ועולם של ערכים ומנהגים? לא היה? היה. התורה לא ניתנה בחלל ריק.
אז היא ניתנה, כמו שאתה אומר, כמו
למשל, כשהתורה אומרת שכשמישהו רוצה לגרש את אשתו צריך לכתוב לגט, בכתב לה. אז התורה מניחה שהכתב קיים, שאנשים יודעים מה זה לכתוב. נכון? כלומר, אין מה לזה, לא היה על מה לדבר. אז יש כבר דברים שקודמים. כן, בבקשה.
מה המעבר בין למשל שבט ומשפחה
לאומה? זו בדיוק השאלה. בדיוק זה הנושא שאנחנו
נברר. משהו מספרי כאילו?
לא, לא, זה בדיוק מה שאנחנו נברר. כן.
שם
ברגע,
נדובר על עת השעה לפני אברהם.
נו.
הוא חי אחרי
יקד יעקב. כן. כן.
הרב אמר ששבט זה משפחות, נבחר משפחה.
אגב, לא כתוב שהוא חי עד יעקב. כן, אבל מדייקים את זה, זה לא פשוט. פעם צריך לדבר מה המשמעות של הקרונולוגיות האלה. כן.
אבל אמר שאם זה משפחה ומשפחה, אז אין לנו ממש לגיטימציה.
למלחמה. כן.
אבל אם זה אומה מלומה, אז...
יש לגיטימציה למלחמה, כן.
איפה, אני לא יודע אם נזכר, בתנ"ך, של עברי, הופך ליהודי
למלחמה, משהו יותר... כן, זה מוזכר בתנ"ך. זאת אומרת, אנחנו רואים שברגע שגלו אבותינו מארצם, קראו להם יהודים. האמת היא זה קצת יותר מסובך מזה. כבר אחרי...
שעברית זה יהודים?
לא, אבל תראו, אנחנו צריכים לדבר על זה. אני חושב שדברנו על זה הרבה מאוד בפרשות הראשונות, במיוחד בנוח ולך לך. מה המעברים של הזהות העברית? דברנו על זה. ויש קלטות. העברי, ארמי, עברי... יהודי, ישראלי, יש הרבה משמעות. כלומר, אנחנו בעלי זהות מתחלפת, ויש לזה משמעות גם. כן? בבקשה. אני פשוט לא יכול לחזור על זה. מה אתה
אומר?
כמעט בכל התורה כולה, ארץ ישראל נקראת ארץ כנען. הביטוי ארץ ישראל מופיע רק פעמיים בתנ"ך. נכון. אז אתה צריך לקרוא ארץ העברית. אז למה נקראת ארץ כנען? אז הזוהר מסביר. אז זה לא מקרה שכנען ישמו כאן. זאת אומרת, יש איזו תכונה בנפש הכנענית שעושה אותם ראויים לשבת במקום הזה. מה יש בנפש הכנענית? מאיפה זה בא בכלל המילה כנען? בעברית זה כניעה, נכון? כלומר, כנראה שכדי להרש את הארץ הזאת, אתה צריך להיות כנוע. מידה של קבלת העול. נכון? ככה זה...
מה?
מה?
קשור לאסלאם?
גם האסלאם, כן, המילה אסלאם פירושו כניעה בערבית. כן, משהו כזה, בני חטא עוד יותר. כן, דיברנו על זה כשלמדנו על בני חטא. למדנו הרי. אלא מה? יש הבדל בין ארץ כנען לארץ הכנעני. וגם ספר הזוהר מסביר. שכשמדובר על כנען, מדובר ארץ שבה שולטים קליפות. כשמדובר הכנעני, יש י' וה', זה הארץ הזאת כשהיא מתעלה. כן. תראה, התורה לא כתבה סתם. כן. נכון, אז זה נקודת ההתחלה, זה המוצא. נכון. טוב. כי זאת התכונה של הארץ הזאת. ובכן, ויהי כן, אני חוזר כאן לפסוק י"ט, יעקב אם כן קונה את חלקת השדה, זאת הפעם השנייה אם כן שנקנה שטח אדמה בארץ על ידי האבות. מה אתה אומר? מה אתה אומר? כי לפני כן, כפי שאמרנו, הרי נקנתה כבר מערת המכפלה בחברון על ידי אברהם, וכאן נקנית חלקת השדה בשכם. עכשיו יש הבדל בין שכם לבין חברון. בחברון אברהם קונה קבר, בשכם יעקב קונה שדה. יש איזה הבדל בין, בין שני הקניינים. מה המשמעות? אנחנו דיברנו על זה כשלמדנו על מערת המכפלה. מה היה הצורך של יעקב לקנות, של אברהם דווקא לקנות קבר ולא שדה? זוכרים את הנקודה הזאת? הרי קצת לא סימפטי שהאחיזה הראשונה של ישראל בארצם תהיה דבר כזה. קברים. אבל הזמרנו שיש הבדל. מה נותן את הערך לשדה?
מה שעולה.
מה?
מה שעולה.
טיב האדמה.
זאת אומרת, איך שמעבדים אותה. מעבדים. הרי בשביל מה יש שדה? בשביל לאבד אותה, בשביל להוציא ממנה פירות. אם אתה לא עושה מזה כלום, זה בעצם נוטל את זכותך המוסרית להיחוז במקום. לעומת זה, מה נדרש מתושב הקבר? שום דבר.
נכון? לא,
הוא יכול לצאת, מצידי הוא יכול לצאת משם, הוא לא חייב. זאת אומרת, אין שום תביעה מהתושב לשום דבר. במילים אחרות, הקבר מראה על קשר עצמי לארץ. ואז צריך קודם כל להתחיל מהיסוד, אם כן, הסגולי העצמי, ורק אחר כך היסוד שבא מכוח הזכויות, המעשיות וכו'. נו. תקומה הייתה לו. התעלה, כן. טוב, זה דיברנו גם, שלמדנו את הפסוק הזה, למדנו הרבה מהמשמעות של הויקום הזה. לא היית, אבל יש קלטות. מה, אתה רוצה לחכות עד שיצא מזה ספר? אני יכול, אבל אז מה שאני צריך לעשות זה להסיק לתת את השיעור ואני רושב לכתוב. רוצים? לא, נכון? טוב. ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. עכשיו, אתם זוכרים, בשיעור הקודם עסקנו בשאלה מה הלך יעקב לחפש בשכם. זוכרים מה הוא הלך לחפש? חתן לדינה. הוא רוצה לבנות את השבט ה-13 בשיתוף פעולה עם אחד מגויי הארץ. עכשיו, מאחר, למה דווקא בשכם? מאחר ואברהם, סליחה, מאחר ויעקב הוא אדם מכובד, ראש האומה הישראלית, זה ברור שהחתן של דינה לא יהיה סתם אחד מתושבי שכם, אלא מי? הנסיך של המקום. הבן של המלך של המקום. כלומר, אפשר לומר שיעקב הלך לחפש את שכם בן חמור. כלומר, זה לא מקרי כל הסיפור הזה. הוא הלך לחפש שם מישהו. למה דווקא בשכם? נו, למה? דיברנו על זה גם שהוא שעבר, שמה? זה היה חבר'ה שלו, כן? כלומר, זה היו חברים שלו שמה, הנאמנים לאברהם בצורה זאת או אחרת. אז אם כן, אפשר לומר שבמהלך ההיסטוריה שלנו, קרה מספר פעמים, שבאיזשהו שלב של באיזשהו שלב של ההיסטוריה היהודית, חיפשנו איזשהו גוי שאימו האמנו שאפשר לעשות איזושהי סימביוזה. אתן לכם אחת הדוגמאות. לפני קצת יותר מ-200 שנה, באחת המדינות הברבריות של אירופה, הייתה מהפכה. במהפכה הזאת אמרו הגויים הברברים דשם, שאנחנו בונים את הכל על יסודות חדשים. חירות, שוויון ואחווה. ואפילו הם כתבו את זה בראש כל הבניינים הציבוריים שלהם. חירות, שוויון ואחווה. אמרו היהודים, אם בני עשיו מסוגלים לדבר כך, אז כנראה שהם יכולים להיות השבט ה-13 שלנו. ואז האמינו, במילים מסוים, באופן מסוים, שהמשיח הגיע לפריס. וזה מסביר את ההתבוללות התרבותית של היהודים באותה מדינה, שבה הם חשבו שהנה הגיעה הגאולה. אבל איך, אנחנו רואים מהסיפור של שכם, מה קרה בסוף? התברר שלמרות הכל הוא נשאר ברברי. ואחר כך היה ניסיון אחר, במאה ה-19, בפרנקפורט ובברלין. אמרו היהודים, אם אפשר לבנות, אם אותם ברברים יצרו לנו את גתה, שילר וקאנט, אז זה סימן שהמשיח הגיע לברלין. האמינו שזה הולך, שזה בסדר. אחר כך באו יהודים קצת יותר מזרחה, אמרו, מעניין שהרוסים הפרימיטיביים האלה עכשיו מדברים על שוויון ועל צדק חברתי, על תיקון העולם כולו. אפשר איתם. וכל פעם מתברר שזה לא הולך, משום מה. אבל, קודם כל, אבל הציפייה קיימת. השאלה היא מה קורה לציפייה הזאת. בדיוק, השאלה גם מה קורה בסוף מהניסיון של יעקב עם שכם. האם יוצא בסוף מזה משהו או לא יוצא מזה משהו? כן? אנחנו נראה שזה לא פשוט בכלל. כן.
השאלה אם זה בכלל מחויב המציאות הדבר הזה. התורה
בסופה אומרת, לנעם לבדד ישקול. זאת אומרת,
השאלה אם בכלל יש לנו
מחויבות
כזאת
ליצור את השבט
ה-13, או שבכלל זה מיותר ואנחנו
סתם
שואפים
מה שלא צריך לעשות. הבה נבדוק, שאלתך יפה, האם בכלל יש על זה מקום או אין על זה מקום? הבה נבדוק בפרק י"ב, פסוק ג'. אני אקרא כדי שלא יהיו פה פשלות. ואברך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. הפירוש הביטוי ונברכו.
מושפעים
בברכה. אם זה נכון מה שאתה אומר, אם כך הכתוב היה צריך לומר והתברכו. כמו שכתוב בתורת יצחק, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. אבל פה לא כתוב והתברכו, אלא כתוב ונברכו. יפה מאוד. יש התחברות. מה אומרים חז"ל על זה? על הפסוק הזה, במסכת יבמות, אומר רבי אליעזר, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והם רות המואביה ונעמה העמונית. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, יש לך תפקיד, וכדי להשלים את התפקיד הזה, אתה תצטרך הברכה מכוח אומות מסוימות. ודווקא מרות המואביה ונעמה המונית יוצא המשיח. כלומר, אם המשיח הוא אוניברסלי, אז חייבת להיות איזושהי השתתפות של אומות העולם ביצירתו. ולכן, יעקב, כשהוא ידע שהזהות הלאומית שלו כבר הושלמה, הוא חיפש את מי להבריך בו. כלומר, זה כנראה מחויב המציאות.
אפשר לסמן בי, אבל
כן, זאת אומרת, רות המואביה ונעמה המונית, זה באמת סימון נביא כדי להקים את מלכות בית דוד.
ואז היום לכאורה, כאשר רואים שגויים מדברים יפה או כל מיני דברים
גבוה, אין מה לחפש להתחבר. אני לא יודע אם זה נכון. כי בסופו של דבר אלה הם דגמים. כלומר, רות המואביה ונעמה המונית זה דגמים של התנהגות של עם ישראל. כלומר, זה אומר שיש איזשהו שלב שבו אתה זקוק לאומות העולם כדי להשלים את הצורה שלך. לא במקרה יש גרים בישראל. למשל, הגרים נקראים במסכת חגיגה נדיבי עמים. על פי הפסוק בתהילים, נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. למה אלוהי אברהם ולא יצחק ויעקב? שאברהם היה ראש לגרים, לכן אומרים נדיבי עמים נאספו. מה זה נדיבי עמים? שהגר בא לנדב את הזהות שלו כדי להשלים את הצורה של עם ישראל. לכן אפשר לומר שדווקא מגרים גדולים יצאו לנו הערות של תורה שלא היה לנו מקודם. שמעיה ואבטליון שהיו גרים, רבי עקיבא ורבי מאיר. כן, זה אומר הרבה. כן.
אבל לא דווקא משתי האומות שיבואו בקהל.
דווקא משתי האומות שנאמר שלא יבואו בקהל. כי דווקא הן המרוחקות ביותר. זאת אומרת, דווקא מן הקצה היותר מרוחק, אתה מביא שם את הברכה כדי לאחד את כל האנושות. כלומר, אם אפילו מעמון ומואב שמרוחקים תכלית הריחוק, משם הבאת הברכה, אז זה כולל את כל מה שבאמצע. אז אם כן, ברור שהנטייה הזאת של יעקב יש לה מקום, רק היא מסובכת. השאלה מה יוצא מהסיפור הזה? בואו נראה. ותצא דינה, אני קורא כאן מפרק למד ד' פסוק א', ותצא דינה בת לאה. הביטוי הזה הוא מאוד יפה, ותצא. אז מאיפה הוא יצא? מעם ישראל. היא יוצאת אל החוץ. זה גם כפשוטו. אשר ידע ליעקב לראות לבנות הארץ. מה עושה ילדה קטנה? חפש את חברות, משחק איתן. וירא אותה שכם בן חמור אחיוי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויענה. עכשיו צריך להבין, הוא היה מיועד ממילא להיות החתן שלה. ואנחנו ראינו, כן, שהרי יעקב לימד אותם איך מתחתנים לפי המוסר הישראלי. ככה ראינו שבוע שעבר, כן, השבוע, שיעור הקודם. אבל, זאת אומרת, יש פה איזה ניסיון לרומם את מי שאנחנו יודעים עליו שיש לו בעיות, אז מנסים ללמד אותו. והוא, בסופו של דבר, ברברי, ואונס. אבל אנחנו נראה את התגובה של יעקב היא מאוד משונה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויהב את הנערה, וידבר הלב הנערה. ויאמר שכם. אגב, איפה זה קרה בדיוק על הסיפור הזה? מחוץ לאוהל של יעקב. איפה הייתה העיר שכם ביחס לאוהל? 50 מטר משם. בתוך ה-50 מטר האלה, זה קרה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את האזור. זאת אומרת, איפה, המקום הזה שבו היה אוהלו של יעקב, זה מה שלימים נעשה קבר יוסף. קברו של יוסף אנחנו מכירים. השער של העיר הכנענית שכם, אנחנו יודעים איפה. הוא 50 מטר משם, ואחרי עלייה קטנה. זאת אומרת, דינה יוצאת מן האוהל, שנמצא למטה, מסתובבת, בדיוק אז יוצא שכם בן חמור. זה ממש קרוב.
אבל זה המעל גדול, זה לא היה אוהל אחד.
זה נכון. נכון, אז בתור המעל, אז אין שום פלא, שזה כזה צמוד לשער הכנעני דאז. אני עברתי בשער הזה, איפה שעברו שמעון ולוי. כן, מאוד מעניין. אתה רואה את המקום שבו דרכו שמעון ולוי, אתה לא יכול להסתבך, זה כמה, על הסנטימטר זה שם. בקיצור, הוא מוצא אותה, ותדבק נפשו בינה בת יעקב, היה ואת הנערה, וידבר עליה ונערה. זאת אומרת, הוא חוטף אותה הביתה. היא עכשיו בתוך העיר.
הרב אמר שהיא יצאה מהתנהגות של ישראל?
לא, היא הלכה לחפש בחוץ. הרי זה בדיוק מה שיעקב הולך לעשות. ותצא דינה, זה בדיוק מה שהוא... לא, זה לא מופקר, זה בסדר. זה בעצם מה שצפוי שיקרה. כן. אגב, אני פעם, במורד אז הסתובבתי, וראיתי שם חמור. מה אתה?
בתורה יש לנו שני אירועים שנערה מאורסה שנכנסת בשדה ויש חילוק של צעקה לא צעקה. פה לפעמים אנחנו לא רואים שהיא צעקה.
נכון.
יש איזה איזשהו קשר או משהו?
קודם כל היא הייתה מאורסה.
לא, בכלל, עצם העובדה, זאת אומרת, אחת שנערת לפעמים צריכה לצעוק, לא...
אני אמרה שהיא לא צעקה. אנחנו נראה שהיא צעקה, יש הוכחה שהיא צעקה. יש לי הוכחה שהיא צעקה. יש לי הוכחה ששמעו אותה.
אבל אם זה בשדה, אין לזה דין.
כתוב, ואם בשדה מצאה, אין לנערה חטא מוות, צעקה הנערה המאורסה, ואין מושיע לה. אבל צעקה, כתוב שהיא צעקה. זאת אומרת שהיא צעקה. מה קורה לי צעקה? כן, מה אתה?
איך הדינה שהייתה בבית של יעקב ואחים, כאילו חבד נמצא?
אני מלחב
אליה
שהם מודיעו
בית של
הפעל, כאילו
לא...
זה לא
קרה
לטלפון. נו, אז מה?
זה ברור.
אתה יודע מה זה
קנעני
אתה?
לא,
תרחיב את הפעל. מה? זאת הדינה
ששמורה הכי טוב,
נתקיעו את הפעל שמצא. נכון. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור. קח לי את הילדה הזאת לאישה. כלומר, מה עושים? עכשיו בואו נשפץ את זה. זאת אומרת, אומנם זה נעשה בצורה לא ראויה, עכשיו יש מקום בעצם למסד. קוראים לזה בעברית שלנו היום? לטייח, יפה. בוא נטייח. ויעקב שמע. לטייח. לשים טייח. לשים טייח על הכל. טוב. עכשיו פסוק ה. ויעקב שמע כי תימא את דינה ביתו. מאיפה הוא שמע? כי צעק? פשוט לא. מה? לא שומע.
למה הלכו להציל אותה? הם היו
רעים. אתה יודע בן כמה יעקב בשלב הזה?
אבל לא רק יעקב שומע.
רק שנייה, בן כמה הוא? 98. ובניו היו את מקנהו בשדה. אז הם לא שמעו.
ובדיוק חזר מלחמה עם המלך של עשיו.
נכון. נו, אז מה? זה מלחמות רוחניות. כתוב, אני לא יודע, אתם יודעים לקרוא או לא יודעים לקרוא? זה כתוב באותיות גדולות, מקרות גדולות. עם ניקוד. ויעקב שמע כי תימא את דינה ביתו, זאת אומרת שהיא צעקה, הוא ידע על זה. הוא לא יכול עוד לשמוע, הוא קרוב.
יכול לשמוע מישהו אחר,
ספר. לא, כי בניו היו את מקנהו בשדה.
אבל יכול להיות שזה מסופר כבר אחרי ש...
שמה?
שהוא רוצה להתחתן איתה,
כנראה
שהשמועה זזה כבר, זה לא
שזה קרה. לא, השמועה, אז הוא יכול לשמוע שרוצים להתחתן איתה. אבל מאיפה הוא יודע שהיא נאנסה?
יכול להיות שהשמועה של כל הסיפור...
מאיפה, מי שמע, מי ראה? חוץ מזה, ברור שהבנים, הרי אם אתה אומר שזה אחרי זמן שהשמועה פשטה, אז למה הבנים לא יודעים?
הם שמעו את
זה מיעקב לכאורה. והחריש יעקב עד בואם. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם. או יכול שהם שמעו את הצעקה גם כן, יכול להיות. והתעצבו האנשים, ויחר להם מאוד. עכשיו, פה צריך לשים לב טוב טוב לביטויים. כי, מה אתה רוצה? כעסו. כי... מה? שתק. לשתוק.
לחריש.
זה המשמעות של המילה הזאת בעברית, מה אני אעשה? חרש זה מי שלא משמיע קול. או לא שומע. כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. הביטוי הזה הוא מאוד משונה. נבלה עשה בישראל. זאת הפעם הראשונה בתורה שמתייחסים אל ישראל לא כאל איש, אלא כאל אומה. בישראל, עם כוח. זאת אומרת, הבנים מסתכלים על מה שנעשה כפגיעה לאומית, לא פגיעה אישית. בישראל זה באומה. לשכב את בת יעקב, שהוא אדם פרטי. עכשיו, אם כן, זה ברור שלבנים הם כבר אומה. לא ברור שעבור יעקב זה כך. כן.
אבל איך אפשר לקרוא, כמה אנשים היו
שחקו על המומה? היו המון. בערך 100.
זה אומה?
זה הרבה מאוד.
זה
אני מדבר פה עם העבדים, עם השפחות. זה... כן, כן. תגיד לי, כמה אנשים היו בשכם, אתה חושב? אם היו שם 1,000, אני קוגל להגיע. פשוט תראה את גודל התל הכנעני של התקופה. זה ברור.
היה 500,000 עמים באותו
מלבור. היו, האזור, האזור השומרון שבו נמצאים, היה אזור כמעט ריק מאדם. לעומת שאר חלקי הארץ. יש לנו מכתבים שנכתבים בתקופה הזאת על ידי מלך שכם שמבקש ממלך מצרים לעזור לו, כי יש לו אנשים שעושים לו צרות באזור, ותשלח לי בבקשה 13 חיילים. לא יודע, זה לא מדובר פה, זה דבר חמולה גדולה, זה הכוונה, זה שכם.
זה נשמע כמו קבוצה של בדואים שגרים
בדיוק, בדיוק, זה שבטי, פרימיטיבי, קמאי, כל אנתרופולוגיה מבסוט לחקור את זה.
והדבר הזה יש לי שאלה קצת אולי
סף.
מי רשם את זה? זה תורה
מי כתב את זה אתה מתכוון?
כן, מי כתב את זה, זה תורה מהשם, נכון? למה הוא מעניין אותנו בדברים כאלה? כמו שמישהו בא לתחותה, אתה דברים...
נכון, זה מה שאנחנו עושים. כלומר, למה התורה אלוהית עוסקת בדבר הזה? כלומר, אתה שואל בזה משאלה כללית על כל ספר בראשית. נכון. נכון, זו שאלה שעסקנו בה, שהתחלנו את ספר בראשית. כן, אבל נאמר כך. באמת, הספר הזה הוא כתוב, ספר בראשית, הוא בא ללמד אותנו נקודה אחת, מי אנחנו. כלומר, אתה מגיע לעולם, אתה כבר כמה אלפי שנים אחרי שתורה ניתנה, אחרי שהמשרד קיים, פתאום אתה רואה, זה יהודי, זה גוי. אה, כן? למה? לזה יש חמש אצבעות, לזה יש חמש אצבעות, זה יש אב, זה אב. מה ההבדל? כן, כלומר, אתה צריך להבין מהו הרקע של ההתחלקות הזאת של הזהות האנושית, למי יש תפקיד, מה קרה, מה זה אומר, ואיך אומר הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים. כלומר, פה אתה לומד את שורשי הזהות הישראלית. ולכן זה כתוב. לכן, זה אגב, העיקרון צריך לעזור לנו. כל פעם שאנחנו רואים פרט שנראה מוזר ושולי בתורה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה התורה כתבה אותו. כי הרי יש מיליוני פרטים אחרים שלא נכתבו. למשל, לא נכתב מה היה הצבע של הסמלה של דינה. למה זה לא כתוב? כנראה שזה לא חשוב להבנת העניין. אז מה שכן כתוב הוא חשוב. בסדר? כן. אגב, סליחה. זה גם נכון אפילו למי שאומר שהתורה אינה מן השמיים. כי מי שנגיד כופר בתורה מן השמיים, אז הוא אומר, אז מה זה הטקסט הזה? שואלים אותו. הוא אומר, טוב, זה הטקסטים שהאומה כתבה כדי לספר מי. זאת אומרת, לא סתם כל דבר כותבים. בסדר? כן, אתה רואה?
לא היה
שם אף אחד
שהיה איתו שהיה פה לעזור לו להצלט
מינה? היו התמקנעו בסדר.
כולם,
יש הרבה שאלות. זה ועדת החקירה צריך לפתור את הבעיה הזאת. אני מסכים איתך. אנחנו לא יודעים כל הפרטים. אולי מישהו עזר לשכם שם. לא יודע. כנראה שזה לא צריך. כלומר, יש דברים שאתה יכול להבין בעצמך, אז לא כותבים אותם. טוב, בוא
נמשיך.
למה זה צריך לקרות? לא, לא צריך לקרות. אם דינה הייתה נשארת באוהל, אז זה לא היה קורה. טוב, מה?
יש עוד מילה אחת, הכל
שם
כתימה,
דינה. תימה? לא. הביטוי תמה, הוא כתוב לפני כן כמשתמע. כי כתוב בפרשת נוח, הבהמה הטהורה והבהמה אשר איננה טהורה. אז מזה משתמע הביטוי תמה. בסדר?
תמה, כן.
פה, כן, אפשר להבין. כלומר, הטומאה זה... טוב, זה הגדרה כללית של טומאה. זה... טומאה פירושו מעט חיים. מה שחי הרבה הוא טהור, מה שחי מעט הוא טמא. אז כלומר, המעשה של האישות הוא מעשה של חיים, אבל הוא נעשה בצורה לא ראויה, אז הוא טמא. זה יכול להיות אפילו הגדרה. אז אם כן, הבנים של יעקב רואים את עצמם כאומה, ולכן הם רואים במה שקרה לדינה לא רק פגיעה אישית בה, אלא פגיעה באומה. זה הביטוי, נבלה עשה בישראל. ישכב את בת יעקב, השאלה אם יעקב מסכים עם ההבחון הזה. האם יעקב רואה את עצמו כאומה או כמשפחה? פסוק ח' וידבר חמור איתם למור, שכם בני, חשקה נפשו בביתכם. אולי אני רוצה להסביר קצת, מה זה העיר הזאת שכם? למה העיר נקראת שכם? כלומר, יש גם אדם שקוראים לו שכם, ויש גם עיר שנקראת שכם. אז מי קרא למי? האם העיר נקראת על שם האיש, או האיש על שם העיר? מניין לך זאת? הגיוני, אתה אומר. מה אתה אומר?
חבות יאיר, למשל.
חבות יאיר, זה על שם האיש. כן? יאיר כבש, קרא למקום חבות יאיר. זה גם, ודאי. עכשיו, יש, למשל, יש שם פרטי בימינו, חברון. יש אנשים שקוראים להם חברון. מה? לא שמעת? יש. יש אנשים שקוראים להם חברון. יש אפילו בחור שלמד פה במכון מיר, קוראים לו חברון וי. כן? הוא גר פה בשכונה. אז זאת אומרת שיש אנשים שנקראים על שם העיר, נכון? או למשל יש ילדים קוראים להם ירדן, נכון? זה שמעת? אז קוראים לו על שם נהר. זאת אומרת, יש שני הכיוונים. כשאנחנו רואים שעיר נקראת בשם שגם אדם נקרא בו, השאלה היא, מה באמת יותר חשוב, תגידו לי? אדם או עיר?
אדם או למה?
תלוי זה עיר. בכלל אני שואל. אתה אומר שעיר זה יותר חשוב מאדם.
כן, כי עיר זה ממשיך. עיר נשארת עיר ואנשים חיים בה, וזה ממשיך, והעיר נשארת תמיד.
הנני בזאת, הנני בזאת להביע את זעזועי העמוק מהתשובות שלכם. מסיבה פשוטה, העיר היא סטרוקטורה, מבנה, מחוסר אישיות. והאדם זה אישיות, זה מישהו, זה נשמה. אז מה יותר חשוב? ברור שהאדם יותר חשוב. כן? אתה רוצה להצדיק את עצמך עכשיו? כן, מה?
אני עדיין חושב, אחרי התשובה שאני עדיין חושב שעיר, ברור שהוא בן אדם יש אישיות, הוא בן אדם.
והעיר זה בניינים.
העיר זה בניינים, העיר זה אדמה, אפילו בלי בניינים.
נכון.
מקום שיש בו אדמה. הבן אדם, לא משנה כמה אישיות שלו, הוא תולק, יגיע מלך אחר כך, יחריב את השם שלו, השם של המקום עצמו עדיין יישאר. עיר נשארת עיר, חברון, שכם, כל מקומות האלה, נשארו כבר מאז ומתמיד.
זאת בדיוק הבעיה. זאת בדיוק הבעיה. זאת אומרת, ברגע שאתה נותן בכורה לעיר על פני האדם, אז זה אומר שהסטרוקטורה המחוסרת אישיות הופכת בעיניך ליותר חשובה. וזה מה שכתוב, קראו בשמותם עלי אדמות. יש פסוק כזה, קראו בשמותם עלי אדמות. אומרת הגמרא, אומר המדרש, זה דרכם של רשעים. אלכסנדר קרא את העיר אלכסנדריה, וטיבריוס בנה את טיבריה, וכדומה. זאת אומרת, יש איזה בעיה. וזה מתחיל מאדם בשם חנוך. כן? כתוב, ויצא קין מלפני השם, וישב בארץ נוד, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. זאת אומרת, יש לו בן שקוראים לו חנוך, וחנוך מעביר את השם שלו אל העיר. זאת אומרת, יש פה נפילה של האדם כלפי העיר, ואז העיר הופכת להיות מי שאני מתייחס אליו. לא, ההפך. אם העיר נותנת את שמה לאדם, זאת אומרת שזה עכשיו הולך בכיוון טוב. זאת אומרת שמכאן ואילך יש עלייה שחוזרת האישיות להתמקד באדם ולא במקום. וזה בדיוק מה שקורה בעיר שכם. שבעיר שכם העיר נותנת את שמה לאדם. כיוון הפוך. ואז יש בעצם תיקון מסוים לנפילה של האדם. תסתכלו לרגע אחד בפרק ד' בפסוק י' ז' דייתי בסיטוט של הפסוק ד' י' ז' אני ממש מצטער שציטטתי אותו לא נכון לפניכם, מבקש את מחילתכם. בטח הרגשתם שמשהו שם אחורה. וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך, ויהי בונה העיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. עכשיו תסתכלו טוב טוב בפסוק, ותראו את הטעמים של המקרא. במיוחד בביטוי ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. מה הטעם מתחת למילה כשם? מה שהספרדים מכנים בשם טרחה, והאשכנזים בשם טיפחה. ומה הטעם מתחת למילה בנו? מה שהאשכנזים מכנים מרחה, והספרדים מעריך. עכשיו, מה המשמעות? מה? לכאורה זה היה צריך להיות הפוך, היה צריך להיות מעריך טרחה או מרחה טיפחה, ולא טיפחה מעריך. זאת אומרת, מבחינת חוקי הלשון, הטעם פה הוא לא נורמלי. נכון? היה צריך להיות. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ומה כתוב כאן? ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. יש משהו... אבל יש פה פסיק. כאילו יש פסיק אחרי המילה כשם. זה כאילו שצריך לקרוא את שם העיר. ויקרא שם העיר כשם. בדרך כלל זה מעריך תרחה, או ממחה טיפחה, כמו שאתה אומר. אבל פה זה הפוך. טיפחה מעריך, נכון? שמת לב או לא? זאת אומרת שכאילו יש הפסקה אחרי המילה כשם. רק רגע. ויקרא שם העיר כשם. מי קרא לעיר כשם? בנו חנוך קרא לעיר בשם, שם. כלומר, יכול להיות, יש פה רמז, יש אפשרות שזה היה השם של העיר. לא, כשם. לעיר קראו כשם. יפה. יש חם. זאת אומרת, יעקב היה לו יסוד לחשוב ששם נעשה התיקון. של אותה כשם. מה הייתה הטעות? שהקף לא זזה מספיק, נכון? הקף הייתה בהתחלה, בתחילת המילה, עכשיו עברה לאמצע. כי אם ישראל יהיה שמך, הקף צריך להיות בסוף. כן, מה אתה?
אם יש
לנו מקומות
בארץ,
כמו
למשל בארץ, יש מקומות שיש מנהיגים גדולים, או שם אנשים אפילו מהתנך, אנשים ש... כבוד גדול. אז
זה
עדיין לא בסדר לקרוא
לעיר
על שם אדם,
מנהיג
מסוים?
אני אגיד לך איך צריך לקרוא. למשל, לארץ ישראל קוראים ארץ ישראל. כלומר, הארץ של ישראל. אם אתה קורא למקום ישראל, אז כבר עשית את הטעות הזאת. כלומר, של העברת הזהות האנושית אל המקום. אבל אם אתה אומר, המקום הוא של פלורים, זה בסדר. לכן, למשל, אם אתה אומר, כפר יהושע, אז זה בסדר. כן, אם אתה אומר, עיר נחור, זה בסדר. העיר של.
זה
הוציאו
את ההקשר של מי זה היה.
למי זה, כן, נכון. בדיוק.
אולי
נסתדר
משהו אחר,
בספר קודש
שכותבים על מספר הלכה, במיוחד שלמה,
יקוד, יוסף, וכדומה. יפה, כן.
זאת אומרת, שלהביא את זה.
זה של האיש, כן, יפה מאוד. ברור. כן, לא קשה.
מה
החלק
של
יעקב,
זה
שהיה מדיין את השבט
ה-13,
והדרך
את
הקלה, זהו. כי... זה תמיד הבעיה, האם יכולה להיות התלכדות בין ההיסטוריה של עם ישראל לבין ההיסטוריה של האומות? לכאורה, לכתחילה כן, במציאות לא. זה כמו שבירת הכלים שדיברנו עליה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, זוכר? שיש איזשהו הפרש שהוא לא הרמוני במציאות, ואז יש העבודה של עם ישראל לתקן את הדיזרמוניה הזאת. באחרית הימים זה מסתדר, אבל יש עיכוב, מה שנקרא.
אז זה מתייע שנועדה לכישלון כל הזמן.
משהו כזה, כן. עד שזה מסדר, נכון. כן.
למה זה כל כך משנה אם אני קורא לעיר על שם האיש, או אני קורא לעיר שם של האיש? זאת דבר, אם זה נמשך על שמו...
לא, השאלה היא, מי תפל למי? זו השאלה. האם העיר תפלה לאדם, או אדם תפל לעיר? זה כמו שתשאל אדם, מי אתה? אומר, אני פקיד בבנק. חשבתי שאתה יוסי. מה קרה פה משהו? אתה איבדת את הזהות שלך, ואתה עכשיו רק ממלא פונקציה. לא הבנק מגדיר אותך, אלא אני יוסי. העיסוק שלי הוא שאני פקיד בבנק. קיבלתי מרבותיי שהדבר הגרוע ביותר שיכול לקרוא לרב, זה שהוא יחשוב שהוא רב. שכל דבר, כלומר, בעולם הזה אנחנו ממלאים פונקציות. אסור לחשוב שהפונקציה היא אתה. טוב, בואו נמשיך. פסוק ח' וידבר חמור איתם למור, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנונה אותה לו לאישה, והתחתנו אותנו, בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם, ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו וסחרוה, ויחזו בה. כלומר, באמת רואים צורך בתוספת דמוגרפית, כנראה שבאמת האזור היה כמעט ריק. כן, כי זה ראש השבט, שכם. ויעקב גם כן הוא ראש השבט. זה מדובר פה בין ראשי חמולות. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אם מצא חן בעיניכם, ואשר תאמרו אליי אתן, הרבו עליי מאוד מוהר ומתן, ואתנה כאשר תאמרו אליי, ותנו לי את הנערה לאישה, ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו אשר תימא דינה אחותם. עכשיו אני שואל, הם הולכים עכשיו לרמות את אנשי שכם. יש להם סיבות. האם יעקב יודע שהם הולכים לרמות? הוא לא יודע. זאת אומרת שהוא מסכים לניסויים האלה. מבחינתו, זה מה שצריך לעשות.
יש פה רק את זה.
כן.
סך הכל הכוונה של שכם וחמור זה
רק
הכוונה, רוצים להיות שניים בשלום.
כן, אבל הם הולכים לחפות, זה בדיוק השאלה, אבל הם הולכים לחפות על בעיה מוסרית. שהם אנסו את דינה. זה אונס. זה מה שניסה יעקב. לכן יעקב מנסה. לכן יעקב אומר, אני אקבל את התנאי. לכן הוא בכלל לא יודע שבניו מרמים אותה. נכון? והשאלה האם זה מוצדק או לא. לכאורה לא. אם מדובר בפגיעה לאומית, אז זה מלחמת אומה באומה. כן.
פה כתוב, היום השכם אל אביה ואל אחיה, מצחם בעיניכם.
כן.
לפניכם גם הוא מדבר, אז באמצע לכאורה זה דו-שיח, הוא אומר...
לא, לפניכם זה חמור, ועכשיו זה שכם. כן. מה?
הוא מקבל את התנאים בגלל שזה התוכנית שלו מראש?
כי סך הכל זה תואם את התוכנית שלו. כן.
היה חוקים
שאין
בין
אמות
לאומות, בין שבטים לשבטים שלו שם?
כן, ודאי. כן.
זה
הסיבה
ששמעון
ולוי הרגו
את כל שכם, לא רק...
יפה, זה המערה מפרט. זה אנחנו צריך להבין, את ההתנהגות של שמעון ולוי אחר כך, כן.
איך זה...
ברחת
גדול מבחן לשם, לא עושים לאבא שם,
הוא אומר כן, שמעון, והם עושים את זה כמו שרוצים. נכון, זה בסדר להבין. כשנלמד את הפרשה הזאת, בשיעור הבא.